אנחנו היום נתקדם בנושא נוסף, בהמשך למה שלמדנו במפגש הראשון. הנושא שלנו יהיה היום, מה זה נקרא ובאיזה צורה מעניקים אהבה לילדים. זה נשמע אולי להורים, אולי במיוחד לאמהות, נושא מה יש בכלל לדבר על זה, הרי זה דבר כל כך ברור ומובן מאליו. איזה הורים לא אוהבים את הילדים שלהם, מה יש ללמוד כאן? זה דבר פשוט וטבעי. אבל מסתבר שזה לא בדיוק. יש הרבה מה ללמוד על העניין הזה. וחשוב מאוד לדעת לעשות את זה נכון. וחשוב קודם כל לדעת את החשיבות של העניין בכלל. והעניין הזה ספציפית, לאהוב את הילדים, ואולי אפשר לומר הנושא הכי הכי קריטי וחשוב בגדילה בבריאות הנפשית הטובה של הילדים. כפי שנראה בהמשך הרבה פרטים ודוגמאות וכלים איך להגיע לזה בצורה נכונה בפועל. אבל כמו תמיד, כל דבר צריך לראות איך זה במקורות שלנו, איך זה בתורה. כי במיוחד הנושא הזה של המושג של האהבה הוא מושג ששומעים אותו לאו דווקא בכלל בתחום של שומרי תורה ומצוות, או אפילו לאו דווקא אצל יהודים. כי זה לעומת זה עשה אלוקים, אז הקדוש ברוך הוא עשה שהמושג הזה יהיה קיים גם בצד הקדושה וגם בצד ההפך. כפי שנראה בהמשך, שבצד ההפך זה רק דמיון, זה לא אהבה. זה, קוראים לזה בשם הזה, אבל זה לא זה. ההגדרה הנכונה של אהבה קיימת רק ביהדות, ורק שזה נעשה בצורה נכונה על פי תורה ומצוות. ובעזרת השם נתרגם את זה לשפה מעשית. אז לפני שנדבר על המושג של אהבה בבית מול הילדים, כמו שאמרתי קודם, חשוב קודם כל להגדיר מה הפירוש של המילה אהבה על פי תורה, מה הכוונה, מה המשמעות של המושג הזה, איפה זה בא לידי ביטוי, איך מגיעים לזה, ואחר כך נעבור לצד המעשי יותר. בכלל המושג של אהבה, למה זה כל כך חשוב? רואים שכל התקשורת שיש בין יהודי לקדוש ברוך הוא מושתת על אהבה. מה זאת אומרת? יש ודאי תרי"ג מצוות שיהודי צריך לקיים, אבל כשיהודי מחויב לומר קריאת שמע פעמיים ביום, אז מיד אחרי שהוא אומר את המצווה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שזה המצוות הראשונות שיש ליהודי להאמין באחדות הבורא, מיד אחר כך הוא אומר ואהבת את השם אלוקיך. מיד אנחנו עוברים המשפט הראשון ואהבת. צריך לדעת מה זה ואהבת, זה שאיתו יהודי פותח כל יום את המצווה הזו החשובה של קריאת שמע. גם התקשורת בין יהודים גם הוא מושתת על אהבה, כי הרי כל התורה כולה, כפי שאמר רבי עקיבא, או כפי שאמר בסגנון אולי קצת שונה הלל, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה בסגנון רבי עקיבא, או מה ששנוי עליך אל תעשה לחברך זה בסגנון של הלל שאמר לו אותו גר, אבל הרעיון אותו רעיון. הבסיס המחבר בין יהודים זה אהבה. יש פתגם והיום יום שמופיע לכם בהמשך, שבמקור זה כתוב ביידיש, אבל גם שם כתוב את הלשון למטה במסגרת אהבה. ביידיש במקור כתוב אהבה is the רוח החיים מן אבידס אכסידס. נתרגם לכם זה ללשון הקודש, אהבה זה רוח החיים בעבודת החסידות, החוט המקשר את החסידים אחד עם השני. זאת אומרת, באיזה רובד שלא נדבר, קשר כללי בין יהודי לקדוש ברוך הוא, יהודים בינם לבין עצמם, חסידים בינם לבין עצמם, חסידים עם הרבי והרבי עם החסידים, אהבה זה דבר מאוד מאוד מרכזי. מה זה הדבר הזה שנקרא אהבה? לפעמים אנחנו קוראים לסימפתיה או הערכה, גם קוראים לזה אהבה. או מישהו חביב, אומרים, גם משתמשים בביטוי אהבה. מה באמת ההגדרה של אהבה? אז ההגדרה של אהבה במשפט אחד זה קשר פנימי עמוק בין שניים. זה נקרא אהבה. מה זאת אומרת קשר פנימי עמוק? יש ביטוי שכתוב בחובת הלבבות, מביאים את זה במאמרי חסידות גם כן. הלשון אומר ככה, כשם שלא ישכנו, אני לא מדייק ממש בלשון, כשם שלא ישכנו האש והמים בכלי אחד, כך לא ייתכן שיהיה אהבת השם ואהבת ענייני העולם בלב המאמין. לא יכול להיות שיהודי יאהב גם בדושה וגם עניינים של תומה וקליפה. לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? אחר מה הבעיה? יהודי יגיד, אני אוהב להתפלל, אני אוהב גם דברים אחרים. מה הבעיה? הוא יכול להגיד את זה, אבל זה אומר שהוא לא, זה לא אהבה. מה זה אהבה? אהבה זה חיבור עמוק פנימי בין האוהב לאהוב. עוד מעט נראה עד כמה העומק של החיבור, במה הוא בא לידי ביטוי. אבל קודם כל, אהבה זה חיבור עמוק. ובמילא לא יכול להיות שיהיה חיבור עמוק לשתי הפכים. כי אם מישהו מחובר וקשור באופן עמוק למשהו אלוקי, לא יכול להיות שהוא יהיה מחובר גם למשהו שהוא ההפך מזה. כמובן שזה יכול להיות באחוזים. יכול להיות ש-70% הוא בקשר עמוק לעניינים של קדושה, אז נשאר לו 30% לענייני העולם, או במדידה אחרת.
אתה אומר שאהבה במושגים יהודים זה שונה מאהבה במושגים של
גוי? כן, עוד מעט נבין למה. עוד מעט נבין עד כמה אהבה יש לה עוצמה כשמדובר במיוחד בין יהודים, כי כל המושג של אהבה נלקח מהקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. כל המושג הזה שאנחנו מכירים בכלל את היכולת לאהוב, זה כי הקדוש ברוך הוא אומר אהבתי אתכם, והוא אומר לנו לאהוב אותו. אז הוא עשה שבעולם יהיה את התחום, את המושג הזה, בכל מיני אומות או בכל מיני דברים, אבל זה לא ההגדרה האמיתית של הדבר. קשר עמוק אמיתי יכול להיות רק בעם ישראל בין יהודים. אולי זה קשור לזה, זה לא המקום, לא רוצה להרחיב את זה, אבל רק כמענה לשאלתך, יש פתגם שאומר האדמו"ר האמצעי, כששני יהודים נפגשים יחד, ומדברים ביניהם בעניינים של תורה ומצוות, אז הוא אומר שזה שתי נפש אלוקית מול נפש בהמית אחת. שני יהודים נפגשים יחד, וכאילו נגיד שני יצר טוב שנגד יצר הרע אחד. זה הפתגם. מה הפירוש של הפתגם? לכאורה, כמו שיש כאן שני נפש אלוקית, יש כאן הרי גם שתי נפש בהמית. אז למה אני אומר שיש כאן שתי נפש אלוקית מול נפש בהמית אחת? אז התשובה היא, כי הנפש האלוקית של היהודי מתחברת לנפש האלוקית של היהודי השני. יהודים מתחברים אחד לשני. אבל הנפש הבהמית שלי אין לו שום עניין להתחבר עם השני. הוא אינטרס לעצמו. אז הוא אינטרסנט לעצמו. אז מילא הנפש האלוקית מתחברת עם השני, ושניהם יחד נגד אחד. כי בעולם אין אחדות וחיבור אמיתי. ביהדות בין יהודים יש שייך חיבור אמיתי. אבל נחזור לענייננו. ההגדרה ש... מה? מה? כן, אהבה אמיתית שייכת רק כאן. במילא, מה זה אהבה אמרנו? מה ההגדרה של אהבה? חיבור עמוק בין שניים. איפה זה יבוא לידי ביטוי? יש ביום יום פתגם מאוד מעניין. שאלו חסידים את האדמו"ר הזקן. שתי מצוות מצווה כל יהודי. אהבת ישראל ואהבת השם. מה יותר עמוק? מה יותר חזק? אהבת השם או אהבת ישראל? אם השאלים שואלים אותנו, אולי האינסטינקט הראשון היה אומר, אהבת השם זה יותר גבוה, לאהוב את השם זה משהו אלוקי, ולאהוב יהודי, בסדר, זה גם טוב, גם חשוב. אדמו"ר הזקן אמר לו, אהבת ישראל יותר עמוק מאהבת השם. למה? אם יש לך אהבת ישראל, סימן שאהבת השם שלך היא מושלמת. אבל אם אין לך אהבת ישראל, חסר לך גם באהבת השם. מדוע? לא. זה לא רק במובן של עונש או הוא יעשה מידה כנגד מידה, אלא יש בזה עומק כזה. כשאחד אוהב את השני, מה אהבה זו גורמת? הוא כל כך אוהב את השני, הוא כל כך, אמרנו מה זה אהבה? התחברות פנימית, הוא כל כך מתחבר לשני. כל מה שנוגע לשני מתחיל להיות נוגע לו. כל מה שהשני אוהב, הוא גם מתחיל לאהוב. הוא פשוט מחובר אליו, אז הוא מתחיל לרצות, אם לשני קרה משהו שמח, הוא שמח. לשני קרה משהו עצוב, הוא עצוב. השני אוהב משהו מסוים, הוא יעשה הכל, הוא גם מתחיל לאהוב, כמו בין בני זוג, יכול להיות שלפני שהם ניסו זה לזו, אז כל אחד אהב אולי מאכלים מסוימים, והשני לא יכל לסבול מאכל אחר, נגיד. אבל אם הקשר ביניהם הפך להיות בריא ואמיתי, אז זה נהיה באופן כזה שאחד מתחיל לאהוב את מה שהשני אוהב. כי הוא כל כך אוהב את השני, אז הוא גם אוהב את מה שהשני אוהב. אומר אדמו"ר הזקן ככה, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא? איך נדע אם אתה באמת אוהב אותו? הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי. אם אתה מאוד מאוד אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז אתה חייב גם לאהוב את מה שהוא אוהב. מה אוהב הקדוש ברוך הוא? הוא אוהב יהודים?
אה? אבל הוא לא אלוקים.
מה פירוש שלא אלוקים?
כאילו בשביל להגיע לדרגות של אלוקים, אז צריך להיות אלוקים.
בשביל לאהוב את הקדושה של בורא עולם, אז צריך לאהוב את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנאהב. לא ייתכן שאדם יבוא ויגיד, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני אוהב לקיים מצוות, אני אוהב לשמור שבת, אני אוהב להתפלל, אני אוהב לעשות דברים טובים שכתוב בתרי"ג המצוות, אבל לאהוב יהודים אחרים אני לא מסוגל. אם יהודי אומר כזה משפט, פירושו של דבר, שמתברר שגם אהבתו לקדושה ולאלוקות, לקדוש ברוך הוא, היא לא מושלמת. מדוע? כי אם הוא היה אוהב את הבורא בצורה מושלמת, חייב להיות שהוא יאהב את מה שהקדוש ברוך הוא אוהב. כי באהבה אמיתית, כשאוהבים מישהו באמת, אם אהבה בשבילנו זה סימפתיה, הערכה, סתם ככה חביבות, בסדר, אני לא מחויב שכל מה שהוא, שאני מעריך אותו ואוהב ומחבב אותו, לא חייב להיות שאני כל כך אתחבר אליו עד שאני אוהב את מה שהוא אוהב.
אנחנו מחויבים לאהוב את כל אחד?
בוודאי, מצוות עשה בתורה, ואהבת לרעך כמוך. מה לעשות, זה הציווי האלוקים לכל יהודי. על זה כלל גדול בתורה.
זה כלל, זה לא מצווה.
זה אחד מתרי"ג המצוות, מה
השאלה?
זה מצווה, מה השאלה? זה מצוות עשה בתורה. זה חובה על כל יהודי. אם יש ליהודי קושי בדבר, אז זה קושי בדבר מהותי בהתחברות שלו לנשמה שלו, לקדוש ברוך הוא. כי אהבה אמיתית לאלוקות מחייבת לאהוב את מה שהקדוש ברוך הוא אוהב. זה אני מביא רק כדוגמה להגדיר מה זה אהבה. אהבה פירושו שאני מחובר מאוד עמוק למי שאני אוהב. מה הפירוש שאני מחובר אליו עמוק? שאני פשוט מתחיל להיות כמוהו. אני נהיה ממש חולם את מה שהוא חולם, אני אוהב את מה שהוא אוהב, אני כל הזמן אעשה רק מה יהיה טוב לו. זה נקרא אהבה אמיתית. לדאוג לא. לא לדאוג. אהבה בעולם זה בדיוק להפך. אהבה בעולם זה אדם משתמש בשני לבטא את האינטרסים שלו. אז הוא משתמש בשני, שהשני סך הכל הוא בשבילו כלי שרת שהוא מבטא את האגו שלו. זה לא אהבה, זה אהבה עצמית. זה לא אהבה של השני. בתורה אומרים להפך, לאהוב את השני פירושו, אל תחשוב על עצמך. תוותר על עצמך, תוריד מפרוסת הלחם שלך של השני יהיה יותר. למה? כי אתה אוהב אותו. זה נקרא אהבה אמיתית, התחברות עמוקה לשני. זה יבוא לידי ביטוי בעוד נקודה מעניינת. אם יש שניים שאוהבים מאוד אחד את השני, אז הקשר ביניהם יהיה כל כך חזק, שיכול להיות שבכלל הם לא יהיו בקרבת מקום. אהבה לא מחייבת להיות שנמצאים בקרבה פיזית. יכול להיות שנמצאים בשתי קצוות אבל, אבל האהבה ביניהם היא כל כך עמוקה, שאחד מרגיש את השני. הוא לא מרגיש אותו כי הוא קיבל ממנו מכתב, או טלפון, או כל צורת תקשורת אחרת. הוא מרגיש אותו כי הוא אוהב אותו. כמו שהרבה פעמים אנחנו יודעים שהורים וילדים יכולים להיות רחוקים זה מזה במרחק פיזי גדול, וההורה מרגיש משהו קורה כרגע לילד שלי, משהו שמח, משהו טוב. הוא חווה, הוא אפילו לא יודע להסביר לעצמו איך. יש מסופר שאיוב, שכולם יודעים את הצרות שאיוב עבר, מסופר בספר איוב שכשהוא התחיל לסבול, החברים שלו התקפצו ובאו אליו. איך הם ידעו לבוא אליו? הוא לא שלח להם שלוחים שיש לו בעיות, הוא לא שלח להם מכתבים. איך הם ידעו להגיע אליו? הרבי הקודם כותב בליקוטי דיבורים שהם היו חברים כל כך טובים שהם פשוט הרגישו שצריכים לבוא אליו. הוא לא צריך להודיע להם בכלל. זה קרבה אמיתית, אהבה אמיתית, זה לא חייב לבוא לידי ביטוי אפילו במשהו חיצוני שמייצר את התקשורת. נכון? רואים? כשיש באמת תקשורת פנימית, אז אחד מרגיש מה קורה עם השני. זה נקרא אהבה. זה רמה מאוד גבוהה של אהבה. זאת אומרת, הרמה הכי גבוהה של אהבה, זה אומר שהאלף, אני פשוט חולם את השני, אוהב את מה שהשני אוהב, כי כל זמן שאני לא מסוגל לאהוב את מה שהשני אוהב, אני מסוגל לאהוב את השני, אבל לא מה שהוא אוהב, אז סימן שאני אוהב את עצמי. השני הוא בשבילי איזשהו אובייקט שכיף לי להיות בחברתו, אבל אני לא, עד גבול מסוים, אני לא מוכן לוותר. איך אפשר לבדוק? שאדם יבדוק את הנקודה הזו. האם הוא מוכן לוותר על שלו בשביל השני? וכמו הדוגמה, יש דוגמה שכשזה לא הנושא שלנו היום, אבל בין איש לאשתו יש פתגם מאוד מאוד חזק, שהוא בדיקה מאוד טובה בנושא הזה. הפתגם אומר ככה: צריך לחשוב על הגשמיות של השני, לחשוב תמיד על הגשמיות של השני ועל הרוחניות של עצמי. לפעמים קורה בין בני זוג שמתחילים לחשוב על הרוחניות של השני. ברגע שמתחילים לחשוב על הרוחניות של השני, זה הבעיה. אתה צריך לדאוג על הגשמיות של השני, שהוא יאכל טוב, אז אני אסביר את זה. לחשוב על הגשמיות של השני, שהוא יאכל טוב, שישן טוב, שיהיה שמח ומאושר. מה קורה עם הצדדים הרוחניים שלו? תשאיר למשפיע שלו. ועל עצמך, תחשוב על הרוחניות של עצמך. ברגע שהופכים את היוצרות, שאדם חושב על הגשמיות של עצמי, מה יהיה לי נוח, מה יהיה לי טוב, מה יהיה לי, מה יסתדר לי? איי, השני, מה זה פירוש השני? יש לה מצוות עשה בתורה ברגע שאנחנו מתחילים לפרש, השני צריך לדאוג לרוחניות שלו, ולעצמי, לגשמיות שלי, פה מתחילים הבעיות. מאיפה זה יהיה נובע? שאדם יהיה מוכן לוותר על הגשמיות שלו. זאת אומרת, לחשוב כל הזמן, שאדם בא לפרשת דרכים, לסימן שאלה, מה לעשות? קודם כל לחשוב, מה יהיה נוח לשני? לא מה יהיה נוח לי, מה יהיה נוח לשני? אם אני באמת אוהב אותו, אז אני מוכן לוותר על עצמי. כמו שחסידים היו אומרים, שהיה פרוסת לחם אחת, היו אומרים, זה שלך כשלי. והיו מקדימים קודם את המילה שלך, ואחר כך אומרים כשלי. זאת אומרת, קודם כל זה שלך. זה נקרא אהבה אמיתית. לחשוב על השני, לאהוב את מה שהשני אוהב, עד כדי כך, אם זה יהיה עמוק, אתה תרגיש אותו, תחווה אותו, אפילו אם לא תדבר איתו. זה עניין של עבודה. זה עבודה, זה עבודה. אני מדבר על הרמה הכי גבוהה, כפי שזה כתוב. זה הרמה, זה הסף. זה, כמו שאומרים, לשם אנחנו צריכים לשאוף להגיע. עד כמה אנחנו קרובים לרמה הזו, זה עבודה. אפשר להתקרב לזה יותר, ועוד אחוז, עוד 2%. זה עבודה יומיומית. זה עבודה שיכול להיות יום אחד עלינו, יום אחד נפלנו, ושוב עלינו. אבל לפחות נדע מה, לאן צריך להגיע, מה נדרש מיהודי כשאומרים לו לאהוב, זה נקרא לאהוב. כל מה שפחות מזה, זה מילים דומות לאהבה, אבל זה לא אהבה. זה נקרא אהבה. בהמשך נראה מה זה בא לידי ביטוי באהבה של הורים לילדים, כל הנקודות הללו. אבל קודם כל נגדיר את הדברים במהות. אז זה המהות של אהבה. איך מגיעים לאהבה? האם אדם חייב להיוולד עם זה, או שיש סיבות חיצוניות שמביאים את זה, או שזה רק דבר שבא מהנפש בלי סיבות חיצוניות? אז כתוב שיש סוגים שונים של תקשורת של אהבה, איך מגיעים לזה. נתחיל מהנמוך לגבוה.
כל בן אדם יכול לאהוב.
כל בן אדם חייב לאהוב.
אם הוא יש מצב שבן אדם חי
וחושב
שהוא אוהב
והוא לא אוהב? כן, זה תלוי בנו כהורים. אם אנחנו ניתן אהבה לילדים, אז ניתן להם אפשרות לגדול ולתת אהבה לאחרים ולאהוב. ואם אדם יש לו חסימה בזה, אז כנראה שמשהו חסום מדור קודם, והוא צריך לעבוד על עצמו יותר חזק, כדי לפתוח את החסימה הזו, לפחות לדאוג לדור הבא, אבל פה אני מקדים את המאוחר. זאת אומרת, אם אדם, כמה יכולת לאהוב יהיה לו, כמה אהבה שהוא קיבל בינקות שלו ובילדות שלו. זה...
לכן... השאלה, יש כזה דבר שמישהו אוהב רק שהוא לא משחרר את האהבה, או ש...
מאוד קשה.
אז יש לך שבן אדם בכלל לא אוהב, אין כזה
שבן אדם לא הגיוני. את מזכיר, זה למה הדבר דומה?
זה לא אוהב את אדם בכלל, אני לא יכולה לתת אהבה, זה מה שתמיד
אומרים. למה הדבר דומה?
מה, אני יכול לך? שבן אדם יונד ילד לא יאהב
אותו? למה הדבר דומה? אדם... אדם, תן לך תשובה. כשאדם פוגשים אותו ברחוב, ואומרים לו, אולי אתה רוצה בבקשה לבוא להניח תפילין. אולי אתה רוצה... לשים מזוזה, אולי את רוצה להדליק נרות שבת, לפעמים אנחנו מוצאים שאנשים עונים תשובה, אני יהודי בלב. יש כזו תשובה, אני יהודי בלב. אז מה הפירוש, איך עונים ליהודי כזה שהוא יהודי בלב? הוא אוהב בלב. אז קודם כל, התשובה הראשונה צריך להגיד לו, שאני מקנה בך. תחית לקיים ואהבת את השם הלוקחה בכל לבבך, הלוואי עליי. זה קודם כל, ברוך השם. אבל לא ייתכן שהוא אוהב רק בלב וזה לא יוצא החוצה. אם זה לא יוצא החוצה, אז יש בעיה באהבה הזו. זה כמו שהוא יבוא לארוחת צהריים ויגיד, אני מאוד אוהב אורז. אז לכן מה? אני אשאיר את זה בסקית והולך לנוח. או שאם הוא עוד אוהב אורז, אז הוא יוציא את זה מהסקית, וישים את זה בסיר, יבשל ויוכל. אהבה, אם היא נשארת בפנים ולא יוצאת החוצה, אז יש כאן בעיה, צריך לפתוח את המחסום הזה. באמת, הרבה אנשים יש להם אהבה, הם לא יודעים איך להגיד את זה. הם מתביישים לפתוח את הפה ולומר את המשפט הזה, והמחסומים האלה, אני מקדים את המאוחר, זה תלוי בדור הקודם, אנחנו מדברים היום איך לתקן את הדור הבא, ולא את הבעיות של הדור הקודם אם יש כאלה. אבל בואו נלך בצורה מסודרת את הדור. יותר קשה. כן. אבל בואו לא נקדים את המאוחר, נגיע לזה בזאת השם עוד מעט. בואו נתקדם לפי הסדר, ואמרנו שאהבה, איך מגיעים לזה? יש בזה כמה אופנים. נלך מן הנמוך לגבוה. אהבה ברמה הכי נמוכה והכי מצויה, זה נקרא אהבה התלויה בדבר. מה זה נקרא אהבה התלויה בדבר? הרבה פעמים יש אנשים שאוהבים באמת אחד את השני, הם באמת אוהבים אותה, אבל איך התחיל, על איזה בסיס האהבה הזו קיימת? הם עובדים יחד באותו עבודה, הם שכנים באותו בניין, אני יודע מה, הם נסו לטיול משותף לחצי שנה ביחד, כל מיני סיבות חיצוניות שהובילו לתקשורת, ולאט לאט הם התחברו ביניהם כל כך חזק, שבאמת יש אהבה ביניהם, אהבה חזקה ואמיתית עד לרמות הכי גבוהות, אבל זה הכל על בסיס של משהו חיצוני, והמשהו החיצוני הזה יכול גם להיפסק. כמו שניים שנסו לטיול משותף במשך שנה, והשנה הזו, אחרי שנה חזרו כל אחד למקומו, ולאט לאט ביניהם תקשורת, וכמו שזה היה, ככה זה נגמר, זה יכול להיות. אבל בתקופה שהם היו ביחד, הם הגיעו לרמות מאוד גבוהות של אהבה, זה יכול להיות. בני זוג זה לא משהו חיצוני, אז זה השלב השני. בני זוג... אוקיי. השלב של בני זוג מתחיל ממשהו חיצוני, זה נכון. הוא מתחיל מכך שהם נפגשים זה עם זו על בסיס של דברים חיצוניים. יש ביניהם שפה משותפת, נראה ביניהם התאמה בין דברים כאלה ואחרים. אבל אם הם נישאים על פי תורה ומצוות כדת משה וישראל, ובמיוחד על פי מה שאנחנו יודעים, מה שכתוב בקבלה, שזה שני חצאי נשמה שהתחברו ביחד, אבל בעיקר אם הם בונים את החיים על פי תורה ומצוות, אז לאט לאט זה לא נבנה ביום אחד, כמו ש... יש יחידות מאוד מעניינת שהרבי פעם דיבר לבחורה שכל הנושא של היחידות שם זה אהבה. הרבי דיבר אליה ורבי מאוד אחף אותה שתתחתן ואתה נפגשת פעם, פעמיים, שלוש עם עוד אחד וכבר אחר לכתוב ספר ארוך של כמה פגישות היא עברה ולא התקדם שום דבר. אז הרבי הסביר לה שהבעיה שלה שהיא קרה מדי הרבה ספרי אהבה רומנים למיניהם והיא דמיינה את האהבה כפי שזה כתוב בספרים, ומה שכתוב בספרים זה לא היה ולא נברא, זה אפילו לא משל וזה לא קיים. אהבה בחיים זה דבר שבונים לאט לאט, משלב לשלב, זה עולה ועולה לאט לאט. היא דמיינה, זה מה שרבי אומר לו שם. בני זוג מתחילים כמו שאמרתי על בסיס חיצוני, אבל לאט לאט כשזה הולך על פי תורה ומצוות בלבד, כי אם זה בלי, אם יש בעיות בשמיעת תורה ומצוות, אז השטן מקטרג ומרקד ביניהם, וזה רק יגרום לפירוד ולא לקשר אמיתי, אלא לאינטרסים. אבל אם זה על פי תורה ומצוות, אז זה לאט לאט שוכחים כבר את הבסיס שמתחלנו. הדברים המשותפים שדיברו עליהם לפני כך וכך שנים, כבר לא זוכרים אותם. למה? כי קילפו כבר את הדבר החיצוני שהוביל, והגיעו לרמות אחרות לגמרי. ואז הגיע לאהבה אמיתית ואהבה פנימית, עד לרמה הכי גבוהה, שזה רק יכול להתגבר וצריך, אין בזה, זה לא עוצר. זה, כפי שנראה עוד מעט קטע מתוך השיחות של הרבי הרש"ב, אהבה אמיתית רק מתגברת, היא לא הולכת ודואכת, היא רק עולה ואין בזה גבול ואין בזה סוף. אז זה עוד סוג של אהבה שהתחיל על בסיס חיצוני, אבל עבר לרמה אחרת, עבר לבסיס אמיתי ועמוק. יש סוג הכי גבוה, ועל זה אנחנו, בעיקר אנחנו מדברים היום, זה בנים והורים. הבן שנולד להורים, הקשר ביניהם הרי לא התחיל, זה לא התחיל ממשהו חיצוני שלאט לאט נבנה. מהשנייה הראשונה שהתינוק הזה יצא לאוויר העולם, הוא נוצר באופן כזה שיש קשר פנימי עמוק ביניהם. אי אפשר לנתק ביניהם בכלל. כי בין בני זוג יש על פי תורה מושג שאפשר גם לנתק. אבל בין הורים וילדים אי אפשר לנתק. לא שייך. זה קשר של מה שלא יקרה, הבן ואבא יישארו, זה יהיה הבן, זה יהיה אבא, לא יעזור שום דבר. זה אומר, זה התחיל מלכתחילה בקשר הכי עמוק, והוא גם יישאר תמיד בקשר הכי עמוק.
זה לא מה שיש
עדיין. אז זה אנחנו היום לומדים, מה עושים עם זה? איך מייצרים את התקשורת בין ההורים לילדים, שהיא הכי חזקה ועמוקה שיכולה להיות, איך עושים את זה נכון, ואיך אוהבים אותם נכון. או איך מגלים להם את המושג של האהבה. ופה אנחנו מגיעים לנקודה השלישית. הנקודה השלישית, והזכרתי את זה קודם בשתי מילים, אם יש אהבה אמיתית, שזה קשר עמוק, התחלנו אותה וזה לא משנה איך, או שהתחלנו אותה על בסיס חיצוני, או שהתקדמנו יותר, או הכי גבוה, הורים וילדים. לא ייתכן שזה יישאר בלב. מה פרוש לא ייתכן? אסור שזה יישאר בלב. חייבים שזה יפרוץ החוצה, חייבים לעשות הכל שזה יפרוץ החוצה. יש בסדר הספירות בנפש, יש את הספירה הראשונה במידות, זה חסד. מה ההבדל בין חסד לאהבה? חסד ואהבה הם קשורים לאותו תחום. מי שמכירה בתניה, יש הרבה פעמים כתוב אהבה ואירה זה חסד וגבורה. אהבה זה חסד ואירה זה גבורה. אהבה וחסד הם קשורים זה לזה. מה ההבדל ביניהם? חסד זה העטיפה החיצונית. אהבה זה הנשמה, זה כמו המנוע שמפעיל את החסד. מה זה חסד? גמילות חסדים. איש חסד. כשאומרים חסד, למה מתכוונים? לעשיית חסד, לעשות חסד. חסד זה דבר שבא לידי ביטוי בעשייה בפועל, בשטח. להגיד מילה טובה, לתת נתינה מסוימת, זה חסד. אהבה זה המניע של החסד. חסד זה הדבר החיצוני, אהבה זה הנשמה הפנימית. אם יש אהבה, חייבים עכשיו לדאוג שזה יבוא לידי ביטוי בחסד, שזה יבוא לידי ביטוי בפועל ממש. כלשון הפסוק, מרחוק השם נראה לי, ואהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד. מה זאת אומרת? אם יש אהבתיך, אז על כן משכתי חסד. חסד זה תוצאה של אהבה. זאת אומרת, פה באה נקודה חשובה, שצריך את האהבה לבטא באופן גלוי, כפשוטו ממש. אם לא מבטאים אותו בגלוי, יש כאן בעיה, ועל הבעיות הללו אנחנו נדבר עוד מעט בפרטיות, ונראה מה לעשות כדי לפתור את הבעיה הזו וליצור מצב נכון. אולי נתחיל מאיזושהי נקודה מעניינת, שבעיקר הורים שיש להם ילדים, נגיד מגיל 4 ועלה, יוכלו לבדוק את זה הלכה למעשה, יוכלו לבוא הביתה ולעשות את הבדיקה, מה שאני אומר לכם באופן ודאי. קחו ילד בגיל 4, בגיל 5, בגיל 6, אפילו גיל 7, תשאלו אותו מי אוהב אותך, אז בבתים בריאים הילד יענה אבא, אמא. התשובה הטבעית. תעברו לשאלה הבאה. תשאלו את הילד, מאיפה אתה יודע שאבא אוהב אותך? מאיפה אתה יודע שאמא אוהבת אותך? מה לדעתכם תהיה התשובה של הילד?
אני מרגיש?
לא. ילד יגיד אני מרגיש, זה ילד עם רמה גבוהה ביותר.
אני...
לא, הוא לא יגיד את זה. כנסו, התשובה של ילד תהיה, כי אמרת לי. תבדקו את זה, תלכו בשטח, תבדקו, כי אמרת לי. ההורה יכול לקנות לילד את כל החנות המשחקים, יביא אותו הביתה, והילד לא יגיד בגלל שקנית לי, כי אמרת לי.
מה זה אמרת?
אמרת, כי אבא אמרת לי שאתה אוהב אותי. זה תהיה התשובה. בכלל לא. עוד מעט נדבר על זה, זה... אהבה חייבת לבוא לידי ביטוי. לא, אם הוא יקנה לו את כל החנות והוא לא יגיד לו אבל את המילים הפשוטים אני אוהב אותך, אז הילד לא ידע שאבא אוהב אותו.
אז עניין של ביטוי אהבה.
ביטוי.
לא שזה שהוא לא אוהב.
לא. אם הורים תמיד אוהבים את הילד זה עוד סיפור. יש חדשות.
אבל לפני שנייה אמרת
יש הורים שמדקים את זה. יש הורים ש... את יודעת מה? לפעמים הורים... נפתח בתוך נקודת הנחה שהורים אוהבים את הילדים כי זה נורמלי. יש הורים לא נורמליים, לא נדבר על זה. אבל לפעמים קורה שההורה אומר לילד, סתם ככה, הוא לא מבין את חומרת המשפט. עשית כך וכך, לא אוהב אותך. קורה לפעמים שההורה מתבטא כזה ביטוי. זה ביטוי אומלל שאין לו להורה מושג כמה... הוא לא יודע איזה זרעים הוא זרה עכשיו בנפש שלו, ומי יודע לאן זה יחלחל, ויכול להיות שעם זה הוא ילך 20 שנה, והוא 20 שנה יחשוב שההורה באמת לא אוהב אותו. ההורה חייב להגיד לילד כל הזמן, אני אוהב אותך. להגיד לו, כפשוטו. להרים אותו על הידיים, לתת לו נשיקה, לתת לו חיבוק, ולהגיד לו בפה מלא, אני אוהב אותך, ולא להגיד את זה פעם אחת. כל יום, כל יום, וכל יום, בלי להפסיק.
בכל גיל גם?
בכל גיל, עד 120. עוד מעט נראה שבגילאים האחרים זה משתנה, ולא כל יום חייבים להגיד את אותו מילה, להפך צריך לשנות את הסגנון, או את הוואה מסביב זה, אבל הילד חייב לשמוע את זה, ילד...
אז אם הילד לא אומר כי אמרת לי, זה סימן שה...
הסימן שההורה, שהוא לא אמר, הסימן שהוא לא אמר.
ומה, אני קצת אסתם מהנושא, אבל אני חייבת לשאול, ומה עם ילד שהוא בגיל 3, הוא אומר, בגלל שכאילו, הצעתי לו יותר מדי גבולות, אז הוא אמר לי, אני לא אוהב אותך, ואני אגיד לאבא שיזרוק אותך. אני אגיד, תשמע את זה לי, הוא אמר לי. אני אגיד לאבא שיזרוק אותך, ויביא אמא שלא מדברת, וגם אותה לא יזרוק אותך. הילד שלי בן שלך שאומר, אני הייתי אוהב אותך, אז הוא מאבא.
זה צריך להדליק איזושהי נורה בהחלט. קודם כל צריך, זה לא הנושא שלנו היום, איך מכניסים גבולות. זה נושא לשיעור בפני עצמו, אבל הפתרון היחיד הראשון למצב הזה, הילד עכשיו צריך לשמוע במנות קדושות וכפולות ומכופלות שהאימא אוהבת אותו. הוא חייב לשמוע את זה מיליון פעמים. כי כאן זה גם עוד נקודה, לא כל הילדים בבית הם זקוקים לזה באותו רמה. מה פירוש? יש ילדים שזקוקים יותר. יכול להיות שילד מסוים מספיק שנגיד לו את זה פעם אחת, והילד השני, הנפש שלו היא כזו שהוא צריך לשמוע את זה 100 פעמים. ואני לא יכול להגיד, אבל הילד ההוא זה הספיק. כל ילד זה עולם בפני עצמו, וכל ילד צריך לחשוב ולבדוק כמה פעמים הוא צריך לשמוע את זה. ועוד מעט נראה עוד דוגמאות, אבל אני אלך לפי סדר עוד נקודה אחת חשובה ומעניינת שכתוב בתניה. בתניה כתוב ככה, שאם מורה מלמד תלמיד והוא לא אוהב את התלמיד, הוא בא לעבודה כי הוא רוצה משכורת, אבל זה מה שמעניין אותו, והוא לא אוהב את התלמיד, אבל הוא מעביר לו את הנושאים ואת החומר ב-100%. אם המפקחת תעמוד בכיתה, היא תגיד, היא העבירה את הכל ב-100%, ממש דידקטית והכל 100%, אבל אין אהבה. ובכיתה השנייה יש מורה שמלמד בדיוק את אותו חומר, לאותו רמה תלמידים, באותו כמות ילדים בכיתה, ויש לו אהבה, רק שנייה נסיים, אדמו"ר הזקן אומר בתניה, באיגרת הקודש, באיגרת התווה, והוא אומר שמה שאותם ילדים, הוא לא אומר את זה ממש בצורה הזו, שאתם מורים וזה, אני יותר מצייר את זה, אבל הוא אומר שמה את הלשון, יש לכם פה בדף את הלשון בתניה, הוא אומר שאותו ילד, שם הוא מדבר על בן ואבא, אני אמרתי לכם את זה על מורה ותלמיד, אבל אותו רעיון, כל אחד שישמע את המילים מתוך אהבה, הוא יבין את החומר יותר טוב. הוא יבין את החומר יותר טוב, הוא יפנים את זה יותר. אי, מה קרה? אבל המורה השני אמר אותו דבר. כי כשזה מלווה באהבה, זה חודר לנפש. כי מה זה אהבה, אמרנו בתחילת השיעור? קשר נפשי בין שניים. וכשהאהבה קיימת מהאבא לבן, הבן קולט, הנפש שלו קולטת את הדברים יותר טוב. זה גם הסיבה למה הקדוש ברוך הוא הפקיד את מצוות החינוך בידי ההורים. למה לא היה, לכאורה היה צריך להיות מצווה בתורה שכל החינוך של הילדים בכל עיר תהיה תלויה בידי הרבנים, וזהו. לא כל הורי יכול לחנך את הילדים שלו, אז נוציא, כמו להבדיל בקיבוצים שמוצאים את הילדים מהבתים של ההורים ומכניסים אותם לבית הילדים, אז אולי להבדיל היה צריך להיות מצב כזה שכל הילדים צריך היה להיות כלל כזה שיש מחנכים דגולים, בעלי שיעור קומה, כל הילדים צריכים להביא אותם לשם, יגדלו, מחונכים, יחזירו אותם הביתה. אומרת התורה לא, כל ילד צריך, מצוות החינוך מוטלת על מי? על ההורים. למה? כי ההורים, הנורמליים בדרך כלל לא אוהבים את הילדים שלהם. ואם החינוך יהיה מלווה באהבה, יהיה לזה הרבה יותר השפעה, זה יהיה הרבה יותר עמוק. ואם היינו מפקידים את החינוך בידי בעלי תפקיד, לאו דווקא שהיה יוצא ילדים מחונכים. זאת אומרת, פה אנחנו צריכים לקחת לעצמנו את המושכות לידיים ולדעת שהפקידו בידינו את החינוך. למה? לא בגלל שאנחנו כל כך חכמים, אני חושב שיש יותר חכמים מאיתנו. לא בגלל שאנחנו עשינו השתלמויות ארוכות, בגלל שיש לנו אהבה לילדים. ואהבה זה המכשיר הכי חשוב שצריך להשתמש איתו ולדעת איך להשתמש איתו. נסיים בקטע הזה לפני שנעבור לדוגמאות מעשיים. הרבי הרשב בספר תורת שלום, יש שיחה ארוכה מאוד שהוא מדבר שם על הנושא הזה של אהבה. אני הבאתי כאן רק קטע קצר, גם לא נקרא את כולו, כל אחד תוכל לקרוא אחר כך בבית את כל הלשון, והבאתי רק קטע קצר, אם תסתכלו במקור, זה עוד הרבה יותר ארוך. שם הוא מדבר על אהבה, נקודה מאוד מאוד מעניינת. הזכרתי את זה קודם בשתי מילים. שם הוא מדבר שכאשר יש אהבה אמיתית, זה כמו שמן למדורה. כשאדם שופך על המדורה שמן, המדורה גודלת וגוברת והיא לא דואכת. כשיש אהבה אמיתית, ככל שהוא יותר אוהב והוא יותר מחובר, הוא מרגיש שהאהבה שלו רק הולכת ומתגברת ומתגברת וזה בלי גבול. זאת אומרת, אין מה לחשוש שאם אנחנו נוציא את כל האהבה שיש לנו באיזשהו מקום זה ייגמר ואולי אנחנו ייגמר לנו. אם האהבה היא אמיתית, זה לא ייגמר. לא רק שזה לא ייגמר, זה יגבר בלי גבול, פשוט אין לזה גבול. הוא אומר שם כל מיני ביטויים מאוד מעניינים, שרק נקרא את המשפט האחרון בסוף העמוד. הוא אומר, הוא מכל מקום, על פי האמת, הנה כל אלה הפעלים והמעשים הוא כעין ממש. כל מה שאדם עושה בגלל שהוא אוהב, זה יהיה כעין ממש. הוא כשחק מוזניים נחשבים לגבי האהבה האמיתית, עד אשר אם ייתן איש את נפשו ממש בעד אוהבו האמיתי, הוא ייתן את כל הנפש שלו, גם בזה עוד לא הגיע למעלת אהבה אמיתית. זאת אומרת, כשיש אהבה אמיתית, אין לזה גבולות, וזה לא ייפסק לעולם. לכן, אין לנו מה לחשוש מלבטא את כל עוצמת האהבה שיש לנו לילדים, זה לא יתבזבז. להפך, אם אנחנו לא נבטא, אז האהבה שלנו תהיה מאוד מאוד נמוכה, ואם נבטא, זה ילך ויגבר ויתעצם, ופשוט זה הדלק. זה הדלק הבריא והאמיתי. עכשיו נעבור לכמה נקודות מאוד חשובות ודוגמאות מעשיים בשטח. נקדים ונאמר שרואים שמשה רבינו, עמד מול עם ישראל בחודש האחרון, בראש חודש שבט, חודש ושבוע לפני הסתלקותו, כידוע שמשה רבינו אמר את כל ספר דברים. ספר דברים זה דברי תוכחה לעם ישראל, ככה זה נקרא. רש"י הראשון שם בספר דברים מסביר שזה ספר שבא לתת תוכחה לעם ישראל. ופה זה גם כבר כלול תשובה לנקודה שנדבר עוד מעט, שהורים שואלים, לפעמים אני צריך בכל אופן להוכיח את הילד, אז מה, איך זה בא, הולך ביחד עם אהבה גלויה. משה רבינו בספר הזה, שהוא בא לדבר תוכחה לעם ישראל, בספר הזה הוא מרבה לגלות לנו עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. יש לכם כאן רק כמה דוגמאות של פסוקים, שמשה רבינו אומר גם בספר דברים, אהב את אבותיך ויבחר בזרוע אחריו, כי מאהבת השם אתכם. רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, כי אהבך השם אלוקיך. כל הביטויי אהבה שמשה רבינו מגלה לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם, זאת אומרת הוא עומד בחודש האחרון, כל יום משה רבינו מדבר איתם, והוא כל הזמן תורך להזכיר להם, הוא אוהב אתכם, הוא אוהב אתכם. מה הוא אומר להם? הוא אוהב אתכם, הוא הוציא אתכם ממצרים. תשאלו, ברור שהוא אוהב אותם, הוא הוציא אתכם ממצרים. משה רבינו לא אומר, סתם הוא הוציא אתכם ממצרים. הוא אוהב אתכם ולכן הוציא. הוא תורך להגיד את המילים. זה כמו שהזכרנו קודם, לא מספיק שעושים עבורו דברים טובים, לא מספיק שקנינו לו ונתנו לו, אלא כי הוא פשוט אוהב. או נתן לכם דוגמה מבית מסוים, שהורה, סיפור שסיפר לי מישהו, הורה שעשה את המבחן הזה בבית, לראות מה שאמרתי קודם, מה הילד, הילדה, מה היא תגיד, ששואלים איפה אתם יודעים שהאימא או אבא אוהבים. מדובר בבית, ברוך השם משפחה ברוכת ילדים, אז פה הילדה לא אמרה, כי אימא אמרה לי, כי זה בית שהאימא עוד לא למדה שצריך להגיד, אבל הילדה חיפשה, מה הילדה אמרה? היא חיפשה ממה, כי בבוקר אני רואה שאימא מביאה לי את הבגדים לפני האחרים. זאת אומרת, זה שהאימא קנתה לבגדים, זה לא היה בשביל אהבה. זה שאימא נתנה דאגה שיהיה לה חדר טוב ומיטה טובה, או משחקים, היא חיפשה את הנקודה כי היא מביאה לי לפני. זאת אומרת, איפה הילד מחפש את האהבה? לא בנתינה של החומר. הוא מחפש תמיד איפה יש כאן משהו יותר, איפה משהו מיוחד, איפה משהו לא שגרתי. המיוחד, הלא שגרתי. הילד צריך לשמוע את הדברי האהבה האלה בצורה פשוט מוגזמת. הוא חייב לשמוע את זה. ילד שיגדל בבית, שהוא שמע את המילים הללו, שאוהבים אותו בצורה מוגזמת, הוא יהיה הילד שיגדל בריא בנפשו. פשוט יגדל ילד רגוע. בדרך כלל הם רוצים לחסוך מריבות בין הילדים בבית, במיוחד שיש ברוך השם משפחה עם הרבה ילדים. אם הילדים ישמעו מיליון פעמים מההורים, וכל ילד בנפרד, לא רק בגלובלי בגדול, שההורה אוהב אותו ואוהב אותו, הילד ירגיש משנת בריאה, הוא יריב פחות עם האחים שלו, כי המריבות מאיפה הם באים? כל הזמן מחפש להצדיק את מציאותו. הוא רוצה לתת אישור לקיום שלו. אם נראה לו שמישהו פוגם או לוקח לו משהו, הוא מיד ינסה להגן על עצמו, ולפעמים באגרסיביות, כי הוא רוצה לקחת בכוח את האישור למציאות שלו. אבל אם הוא שומע כל היום שהמציאות שלו היא בריאה וחזקה, אוהבים אותו, יש לו משנת, שאבא ואמא בשביל הילד זה הדבר הכי חזק שיכול להיות, ואבא ואמא אומרים לו כל היום אוהבים אותך ואוהבים אותך, כמה שמחים איתך, כמה אנחנו משתוקקים לך, כמה, אז יש לו משנת בריאה, אז הוא לא יחפש סיבות חיצוניות להצדיק את המציאות שלו. הוא לא יחפש לריב, הוא לא יחפש, לא שהוא יהיה פתאום צדיק גמור והוא לא יריב, יש בכל אופן את היצר, אבל הוא לא יעשה את זה בהגזמה, כי הוא לא, הוא יעשה את זה רק במינון סתמי, זה לא יהיה מוגזם, זה פשוט בדוק ומנוסה, הדברים הללו. ושאלו קודם, עד איזה גיל? אין עד איזה גיל. זה פשוט לא נגמר. ילד, אפילו שהוא יכול להיות כבר בחור בישיבה, או אפילו נשואים, ודאי. אני מדבר, בחור בישיבה, בחורה הלכה לסמינר. כשהיא מגיעה הביתה, היא צריכה לשמוע את המשפט הפשוט, כמה אנחנו שמחים לראות אותך, כמה התגעגענו אלייך. הילד מרים טלפון מהישיבה, כמה אנחנו שמחים ואוהבים לשמוע את הקול שלך. זה משפטים שדווקא כשהוא נמצא במרחק, הוא חייב לשמוע את זה. בלי גבול. ואם זה, ואם ילדים נשואים, זה לא משנה. צריך להגיד את המשפט הזה, כמה אנחנו שמחים לראות אותך, כמה אנחנו אוהבים אותך. חייב לשמוע את זה. עכשיו, ילד זה, כשהוא הגיע לגיל כבר, 20 והלאה, אז הוא כבר, אם הוא גדל בבית שמילדות ומינקות, הוא שמע את זה כל הזמן, אז הוא כבר, כמו שאומרים, הוא לא רץ לזה כל הזמן, הוא כבר את הבריאות הנפשית הוא קיבל, כי מקבלים את זה בגיל הינקות, בגיל הילדות. אבל אם ילד לא שמע את זה בגיל הילדות, בגיל הנערות, הוא לא שמע את זה, יהיה לו עבודה מאוד קשה בחיים שלו אחר כך להעניק את זה הלאה. גם להגיד, גם מילולי, כי פשוטו, הוא חייב לשמוע את המילים הללו כל הזמן. זה מאוד חשוב. ודאי, המגע הפיזי לילד הוא מאוד חשוב. כמו שיש הורים שחושבים, זה קשור לאותו נקודה, שלהחזיק את הילד על הידיים, מה, הוא יהיה מפונק, מה, אנחנו נגדל ילדים מפונקים, ואז מתחיל, לא, ניתן לו להיות עצמאי וכן הלאה. אני יכול להגיד לכם באחריות מלאה, כשאתם תחזיקו את הילדים האלה על הידיים יותר, הם יגדלו פחות מפונקים ויותר בריאים בנפשם, יותר בעלי ביטחון עצמי גבוה.
היום יודעים את זה כבר.
זה ברור. זה 100%. אין בזה ספק, אני אומר לכם, זה באחריות מלאה. ילדים שמחזיקים אותם כמה שיותר, אחר כך הם כבר לא צריכים את זה. תן עוד דוגמה. ילדים באים לגן. הגננות יכולות לראות שיש הורים שהילדים לא מוכנים להיפרד מההורים בשום אופן. לא מוכנים לי פה, כל יום מלחמת עולם במשך, עד סוף השנה, כל הזמן מלחמת עולם עם הילד זה יפרד. יש כאלה ילדים ששלום, שלום, נתראות, הולכים, חוזרים באהבה ובחיבה. לפעמים, אני לא אומר שזה ב-100% תמיד, לפעמים זה אולי אופי מסוים של ילד, אבל בחלק גדול מהמקרים, ילד שמקבל תמיכה ואהבה גלויה כל הזמן בבית, אז הוא יודע שאבא ואמא הם אוהבים אותו, הם לא נוטשים אותו. קל לו להגיד שלום, והוא יודע שעוד מעט אבא ואמא יחזרו, וזה טוב לו. זה פשוט בדוק ומנוסה, זה ככה זה עובד. הוא מחזיר את זה חזרה, אין ספק, זה כל הזמן עובד ככה. במילא חייבים כל הזמן, עכשיו, אם רק מחבקים את הילד לפעמים, נקדים נקודה. אחד ההבדלים בין בעלי חיים להבדיל לבני אדם, שהקדוש ברוך הוא ברא את בעלי חיים בצורה כזו, שכמה זמן הבעל חי זקוק להורים שלו. אז יש בעלי חיים שלא זקוקים להורים שלהם מרגע שיצאו לאוויר העולם, אז הם בכלל תקשורת בין ההורה לגור שיצא לאוויר העולם. יש כאלה שעובר לוקח כמה ימים, יש כאלה שבוע, חודש, אחרי פרק זמן קצר הם עצמאים לגמרי ולא זקוקים יותר, הם לא יודעים אפילו מי ההורים שלהם. בני אדם זה לא כך. בני אדם יש להם תלות. עד איזה גיל יש לאדם תלות בסביבה?
כל הזמן,
כל החיים. אדם לא יכול להסתדר בלי הסביבה, שום דבר. בעלי חיים מסתדרים לבד, הם מקבלים מזונותיהם ישירות מהקדוש ברוך הוא. הם לא צריכים מפעל מזון לקנות ממנו את האוכל, שיהיה תעשייה ופועלים. כל אחד מסתדר ישירות מהקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, בני אדם זקוקים לחברה, לעולם, לתמיכה. אי אפשר להסתדר כמעט באף תחום בלי אחרים. אז מכיוון שכך, אז אנחנו זקוקים לתקשורת עם סביבה. תקשורת בנויה על רגש. אז אנחנו צריכים גם תקשורת רגשית עם הסביבה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא עשה, הכל בטבע הוא עשה. תינוקים, עד גיל מסוים, ממש לא יכולים להסתדר לבד. התינוק נולד, הוא חסר אונים, חייב כל הזמן את ההורים. לאט לאט הוא גדל, אז איך שהוא כבר מתחיל לאט לאט ללכת לבד. בגיל הזה שהתינוק לא מסתדר בכלל לבד, בדרך כלל רוב ההורים מעניקים אהבה בלי גבול, מחבקים אותו, מנשקים אותו, צמחים מכל צחוק שלו, מכל חוכמה. בגיל שהוא חייב תקשורת, הוא מקבל אותה במנות מלאות, גם אם ההורה לא שמע אף פעם הרצאה בנושא, הוא לא יודע את זה באופן טבעי. באופן טבעי, הורים לתינוקים מגלים אליהם אהבה גלויה בלי גבול. איפה מתחילה הבעיה? באותו זמן שהילד מתחיל להיות טיפה עצמאי, מתחיל להסתדר כבר לבד, פה לאט לאט יורד כבר המינון הזה שאנחנו לא שמים לב, לא בגלל שאנחנו לא אוהבים, אבל לא שמים לב, חושבים שזה מה, זה ברור מובן מאליו. מה, הוא צריך להגיד לו את זה? ואם חלילה הילד עשה עוולה ורוצים להוכיח אותו, אז לא אומרים, זה ברור מובן מאליו ש... מה, צריך להוכיח אותו? מה, הוא לא מבין לבד? אבל כל הורה יודע שצריך להוכיח, הוא לא מבין לבד. אז למה האהבה הוא מבין לבד? כמו שהוא לא מבין לבד תוכחה ואתם רוצים להוכיח אותו, גם האהבה הוא לא מבין לבד, צריך להגיד לו. אי אפשר לסמוך ולהגיד, את דברי התוכחה הוא לא מבין לבד, אני צריך להגיד לו. ודברי האהבה הוא כבר יהיה חכם, הוא מבין לבד שאני אוהב אותו. אין דבר כזה, הוא חייב לשמוע את זה בפה מלא. וגם ילד שעשה עוול ולא יודע מה, בכל גיל, וממש כועסים עליו. א', אסור להגיב באופן אינסטינקטיבי מיד, כי בדרך כלל ב-99.9% של המקרים שמגיבים מיד, עושים טעויות חמורות ועדיף לשתוק ולא להגיד. אבל כשכבר כן צריכים להגיד, צריך לקחת את הילד על הברכיים, ולחבק אותו, ולהגיד לו קודם כל כמה אוהבים אותו, וכמה הם שמחים שהוא שלנו, וביחד עם זה מותר גם להגיד לו, אבל כמה את מצער אותנו שעשית כך וכך, ואפשר אז לפעמים... אין ברירה, אולי אתה מגיע לו איזה, אני יודע, איזה סנוקרת קטנה, אולי... זה לא סותר. שום דבר, זה לא מורים משום דבר. להפך, זה מגביר את העוצמה. כי ילד, וזה גם בדוק, ילד שאוהבים אותו, וזה בעיקר בגילאים יותר גדולים, הילד ימנע מלעשות שטויות כדי לא לצייר את ההורים שלו. כי ההורה כל כך אוהב אותו, הוא לא ימצא, הוא ימנע מללכת למקומות אסורים, כשמה ההורה שלו יצטער. מאיפה זה יבוא לו? כי ההורה כל כך אוהב אותו וכל כך קשור אליו, הוא כל הזמן אומר לו את זה, הוא לא יהיה מסוגל להחזב אותו. אבא צריך להגיב, אבל ביחד עם זה לא סותר את האהבה. אין סתירה בין האהבה לבין תוכחה. מיד, אם זה מלווה עם כעס, זה יאמר בצורה הורסת ולא מתקנת. הרבי הקודם אומר בכללי החינוך והדרכה, שכאשר צועקים על הילד, רואים באופן מיידי, הילד התחיל לפקוט, תיקנו את המצב, השקט ושלווה. אומר הרבי הקודם, זה רק בהתחלה. אחרי זמן מה? הילד הזה יחזור לאותו מעשה, לא רק שהוא יחזור, אלא בתוך תוכו הוא יהיה בז להורה, איך ההורה דיבר אליו. ככה הרבה קודם אומר.
ילד שפך שמן על
ילד כזה ייקח גם גפרור ליד ויצית אש? בדרך כלל לא. לא, אני עוד מעט אגיד לך מה אני מבין. דבר שהוא חמור בעינינו באמת, ואנחנו אומרים לא, ואנחנו מתכוונים ללא, הילד נושם באוויר את הלא והוא נרתע מזה. ויש דברים שאת הלא אנחנו אומרים בכזה לא, שהוא לא שומע את אותו לא. זה הבעיה. מותר, לא צריך להרים את הכל, מותר לקחת לילד, ולפעמים אפשר לקחת ילד, תלוי באיזה גיל. א', מותר לתת לו מכה על היד, לא צריך להיות כואבת. הילד מבין את העוצמה לא בכאב. הורה לפעמים חושב שעד שלא יהיה איזה מכה כחולה על היד, הוא לא יבין, חס ושלום. הילד, מעצם הדבר שההורה נתן לו מכה קלה, זה יהיה לו מאוד כואב, בתנאי שזה הורה שמאוד אוהב אותו, והוא יודע שהוא מאוד קשור אליו, וההורה הזה שאוהב אותו עכשיו היה צריך לעשות לי ככה, סימן שבאמת משהו חמור קרה. ב', אפשר לקחת את הילד ולהגיד לו, בוא, אתה עכשיו צריך לנקות את זה. הוא לא ירצה, בוא אני אעזור לך, לקחת היד שלו, לקחת סמרטוט, זה לא יהיה לו נעים, לקחת בוא תנקה, וככה לא יהיה לו נעים, לסחוב לו את היד באי נעימות, וביחד איתו לנקות את כל הרצפה, ואז בפעם הבאה הוא יחשוב פעמיים, כי הוא יודע שהוא יצטרך לנקות את זה. אז אנחנו לא צעקנו והלכנו בעצמנו וניקינו, הילד השתעשע בזה, כי א', אולי הוא לא מקבל מספיק תשומת לב, אז הוא מושך את התשומת לב בצורה שהוא בוחר, אבל אם הוא יקבל תשומת לב בריבוי, הוא לא יחפש את זה. זה הדברים האלה, ככה זה עובדים, אין כאן חוכמות. ילד שמקבל תשומת לב יזומה מאיתנו כל הזמן, הוא לא יחפש את זה במקומות אחרים. ואותו דבר באהבה, וזה בגילאים יותר גדולים. ילד שמקבל אהבה בבית לא יחפש את זה בחוץ. ובמיוחד בדורנו, שלא עלינו, יש הרבה הידרדרויות של נערים במצב כזה או אחר, שמחפשים אהבה בחוץ, זה כי הם לא קיבלו את זה בפנים. זה ככה ואחר, ולא אחרת. הורים שרוצים לשמור על הילדים שלהם, הדרך היחידה לשמור עליהם, היחידה זה לאהוב אותם, בלי תנאים, גם אם הילד עשה את הדבר הכי חמור, הכי חמור שבעולם, הילד ישמע שאוהבים אותו בלי תנאים ומדברים אותו על חומרת העניין. אבל הילד חייב לדעת שהמשנת שלו זה הבית, בלי תנאים. אין תנאים באהבה, אין כזה דבר. אם יש תנאים באהבה והילד חושד שכבר אין אהבה, אנחנו עבודים. כי הוא יחפש את זה במקומות אחרים, הוא כבר לא יאמין לנו שאנחנו אוהבים אותו. כי הוא שמע מאיתנו פעם, פעמיים, שלוש, אנחנו כבר לא יכולים להסתכל על הפנים שלו, לא יודע, משפטים כאלה ואחרים שהורים בקרוב שטות אומרים אותם ולא מבינים איך הם בידיים פשוט הורסים את ילדיהם. שמעתי מהרב דיסקין לפני שבועיים שיש באזור של המגורים שלו, באזור שלו מוסד, שהוא קיים באיזשהו מקום בקצה העיר, שהוא מוסד לבנות, שכל הבנות שם באים מבתים חרדים וחסידים, מבני ברק, מירושלים וכדומה. כל הבנות שם מדורדרות רוחנית בצורה איומה ונוראה, במראה שלהם, בהכל. וזה מוסד שהוא קם כדי איכשהו להציל אותם, פשוט להציל אותם. כל הורה משלם סכום נכבד רק כדי איכשהו להציל. והוא פעם בשבוע יש לו שם שיחה עם הבנות. אז הוא סיפר לי, הוא עשה שיחה עם אישית אחרי כמה זמן שהוא קצת נפתח, אז הוא שאל אחת אחת ככה בצורה, מה גרם לך לעזוב את הבית? והתשובה שהיה אצל כולם אותו דבר, הם לא שמעו אהבה בבית, זה הכל. הם הגיעו לשאול תחתית ממש, כי הם לא שמעו אהבה בבית. יש בתים או משפחות שחושבים שלהגיד את המילה הזו לילד, אני אוהב אותך, זה מילה מגונה. יש כאלה שחושבים, מה, להגיד לילד אני אוהב אותך, מה, אוהב, אהבה, הפך להיות איזו קונוטציה שלילית ונלקחת מעולם הקליפה והתומה. חס ושלום, אהבה קודם כל נלקחה מהתורה.
אבל אני רוצה להוסיף, זה לא רק מהבית, אני אגיד לך מה קורה.
הנערים נשלחים למוסדות. במוסדות יש מדריכים וראשי ישיבות ממשפיעים שעושים טעויות פטליות אצל הילדים האלה, בנוער הקריטי הזה. זה לא משנה כמה, הבסיס חזק בבית, ואני, אתה מספר לי את זה עכשיו מחדש בקריאת התורה, אני שמעתי את זה ברחובות, שפתחו מועדון לבחורי ישיבה, לבני נערים, מבתים, אתה לא מאמין.
אבל אני...
ערב, הם יושבים שם עם נרגילות, ומגיעים לשם המרצים.
אני מכיר, אני שמעתי, אבל אני רוצה לחלוק עליך בדבר אחד. בית שנותן אהבה,
אבל זה לא, זה
100%.
דיברנו על זה. אבא שהגיע לישיבה ומחבק את הבן שלו, הולכת אותו למקום הזה, האבא פשוט צעק על זה, איך סילקת את הבן שלי? איך עשית כזה דבר על הבן שלי?
יכול להיות מקרים, אני לא רוצה לדבר על מקרים שאני לא מכיר ספציפיים, אבל בגדול אני אומר באופן ברור, שהורים שמעניקים לילד תמיכה אמיתית, אמיתית כל הזמן, הילד לא יידרדר כל כך מהר. אלא אם כן הם יהיו טעויות ואבא שמע. אם אבא שמע הידרדרות ראשונה, ואבא הגיב לו נכון, וככה זה יידרדר. זה ברור שהילד לא... אם הילד קיבל, אם ההורים לא נתנו את זה, כלפי חוץ הוא יכול להיות הורה מאוד מכובד, ואף אחד לא יעלה בדעתו שהילד לא קיבל את זה בבית, אבל... זה העובדות, ילד...
רגע, לא יכול להיות מצב שילד יידרדר כתוצאה רק ממוסד...
אם הבית שלו בנוי חזק ויש לו אהבה אמיתית כל הזמן בבית והוא יידרדר, זה צריך לקרוא משהו ממש לא שגרתי. אם הבית הוא תומך ואוהב, הילד לא יידרדר, כי איך הוא יעשה את זה לאבא שלו ואמא שלו? ילד שקורא משהו ראשון והוא מידרדר, אבא צריך לקרוא לו, לשים אותו קרוב אליו, ואבא צריך להוריד דמעות כפשוטו ולבכות כפשוטו, לא, לא מה זה בבדוחה, לבכות איך קרה שעשית דבר כזה, כמה זה מצייר אותי, והילד יבכה עם האבא ביחד, וילד כזה כבר לא יעשה את זה עוד הפעם, כי הוא לא מסוגל לראות את אבא שלו כואב. ככה צריך לטפל, זה הטיפול האמיתי. אבל אם זה לא, אם זה לא מגיע לרמה הזו שאבא מוריד דמעות מול הילד, כי פשוטו ממש, מדובר כבר בילדים יותר גדולים, אם אבא לא יוריד פשוט דמעות והילד לא יראה, וזה בית שמושתת על אהבה, לא יעבוד. הילד יעבוד על אבא שלו, יספר לו סיפורים ויעבוד עליו. אבל אם הלב נפתח, אז זה ישמר. זה האחריות שלנו כהורים, להיות עם לב פתוח לילדים כל הזמן, כל הזמן הילד חייב לשמוע את זה בלי גבול. גם ילד שהוא מתנהג טוב, מתנהג טוב, מה יש לי להגיד לו? תגיד לו, תן לו נשיקה. אני מכיר יהודי מכובד, ראש מוסד, שליח, שעד היום הזה הבנות שלו כבר בנות בגיל סמינר א' וב' וג', כל בוקר לפני שהבת יוצאת מהבית מקבלת נשיקה מאבא שלה. ככה. עכשיו אני אגיד לכם שזה אולי מוגזם, אבל זה בית שמושתת על כזו אהבה וחום בלי גבול. פשוט ככה הם גדלו. זה בית בריא, זה בית שידע לגדל ילדים אחר כך, זה בית שידע לתת אהבה לבן זוג שלו. זה ככה זה יבוא. אם יש קושי בזה, זה אומר שלא קיבלו את זה. זה פשוט אין כאן...
אבל אם אמא אוהב ונותנים לילדים שלהם ואבא ואמא
בעצמם
לא מתנהגים באהבה בבית, אז הילד רואה ככה.
אין ספק. אין כזה דבר, ההורים לא יכולים לתת אהבה לילדים אם אין אהבה ביניהם. זה שטויות. הייתי בהרצאה דומה לא מזמן, ואחרי השיעור דיברה איתי מישהי ואמרה לי שהיא גדלה בבית שבחיים היא לא שמעה דברי אהבה מההורים, אף פעם. והיא בעצמה, תוך כדי שיחה הגענו לנקודה, יש לה ילדים קטנים מאוד, בני שנה וחצי ושנתיים. לילדים היא אומרת דברי אהבה והכל, אומרת לבעלי אני לא מסוגלת להגיד מילה כזאת. לא מסוגלת, היא גם לא תהיה מסוגלת להגיד לילדים שלה, כשהם יגידו לגיל 5-6, היא כבר לא תגיד להם את זה.
אז זה חייב להיות בין ההורים.
זה חייב, עכשיו...
הם לא חייבים לראות
שההורים... לא, הם לא חייבים, שלא ישמעו את המילים האלה, אבל האוויר בבית חייב להיות אוויר של אהבה, מה זאת אומרת? ברור.
אני חייב להיות בגלל להורים שלא נשואים.
יהיה לו מאוד קשה. יהיה לו מאוד קשה, הוא צריך לעבוד על עצמו מאוד קשה ולמצוא פתרונות וללכת לאנשים מקצועיים איך לפתוח את המחסומים שקיימים בו.
למה אומרים ילד במשפחה המחסר הוא יגדל בית?
ודאי, זה אותו דבר. זה מחסומים, לכן אנחנו יושבים פה בשיעור שהמטרה שלו לשמור על הדור הבא. אם אנחנו ניתן אהבה לילדים, נזכה שיהיה לנו נכדים טובים. נזכה שהם ידעו איך לגדל את הילדים שלהם, איך הם ידעו, איך הם ידעו להקים בית באוויר. עכשיו, איך יודעים, איך הילדים יודעים אם יש אהבה בין ההורים? אמרנו קודם שאם יש אהבה דואגים לגשמיות של השני ולא לגשמיות של עצמנו. הרי זה הנקודה הראשונה של אהבה. אתה דואג לשני, אתה אוהב מה שהשני אוהב. הילד רואה כשיש בבית שאלה, אבא ואמא, אמא רוצה לצאת לאיזה מקום ואבא גם רוצה לצאת, נו? אז מתחילים לריבה ביניהם, לא מי יצא, לא, אתה תצא, אני אשאר. השני אומר, לא, אתה תצא, אני אשאר. אז מה המריבה הזו אומרת? כל אחד זועק ואומר, אני אוהב אותך, הוא לא אומר את המילה אהבה, אבל הילד רואה שכל אחד דואג לגשמיות של השני, כל אחד רוצה, לא, אתה תלך, אני כבר, אני מבטר, אתה תלך. זה נקרא בית שהאוויר בבית הוא אוויר של אהבה. אם יש האוויר של אהבה, זה יעבור לדור הבא. זה הנקודה שאסור חס ושלום שיהיה בזה. כן. עם בנות אין בזה גבול, מותר תמיד. על פי תורה ומצוות אין בזה שום גבול. אין כזה
מותר,
זה תלוי באיזה בית. בית כזה ש... לא, אני אומר בית שכל הזמן זה היה, הדוגמה שאמרתי לך, אותו יהודי הוא כבר, שסיפרתי עליו קודם, אם כל השנים, כל הזמן היה רגיל יום יום שאבא נותן לשיקה לבת שלו, זה יכול להיות גם עד גיל 20, אין זה שום בעיה. אם זה לא קרה ופתאום זה יקרה, זה יראה כאן משהו אולי מוזר, אבל אין שום בעיה. מגיע יום החתונה, אבא נותן לשיקה לבת שלו למשל, אז מה יש בזה בעיה? היא מרגישה בזה, להפך, זה טבעי. בין הורים וילדים אין בזה שום הגבלה, על פי תורה אין בזה הגבלה, למה התורה לא הגבילה? פירושו של דבר שזה דבר נכון. בפרסיה. או, זה בעיה אחרת. אבל... אבל הנקודה הזו בכלל, מותר שיהיה קשר, מותר, להפך, זה בריא, זה בריא מאוד. אולי נ... בסדר, זה...
לא בעיה.
אולי אפשר להביא דוגמה. אוקיי, אבל להביע את זה, קודם כל במילים, להגיד אני אוהב אותך, זה צריך להיות בכל גיל ובכל בית.
בגיל 20 יש
אחד שיבטא,
יש
אחד
שיבטא בצורה אחרת.
נכון, נכון. אין ספק. אבל אבא לפחות הבן שלו שהולך לישיבה, חוזר מהישיבה, כל פעם הוא בא הביתה, מקבל אותו בשלום עליכם עם נשיקה. שלח אותו הביתה עם נשיקה, מה להפך? נכון, זה מאוד בריא, זה בריא מאוד. אין ספק. ודאי. לא, היא אמרה שעד בגיל 3 זה קריטי מה עושים. זה ודאי. זה כמו הגרעין הקטן שיש בו חריץ.
זה גיל קריטי,
לפי מה שקראתי, זה גיל קריטי לקבל את זה, נכון? אין ספק. זה ברור, זה כמו גרעין קטן שחריץ בגרעין, זה עץ עקום.
רואה את הילד
בן
11 שבא
אליך
ככה עם
הבת
כזה.
עכשיו נראה עוד נקודה ודוגמה מעניינת, שהיא דוגמה מפורסמת, אבל היא יכולה להמחיש לנו. אמנם בדוגמה זה כתוב בין בן לאבא, אבל זה אותו רעיון. זה סיפור שמופיע בגמרא. הגמרא אומרת שיש בן שיכול לתת לאבא שלו לאכול מאכלים הכי משובחים, בלשון הגמרא זה נקרא מאכיל את אביו פתומות, ובסופו של דבר הבן הזה יקבל גיהנום. ויש בן ששולח את אבא שלו לעבוד בריחיים, ריחיים זה עבודה פיזית קשה, ויורש גן עדן. ואז הגמרא אומרת, מביאה הגמרא סיפור שהיה בן שהיה דואג כל יום, מביא לאבא שלו פתומות, היה נותן לו תרנגולות פתומות יום יום, שזה היה מאוד יקר. יום אחד הבן שואל את אבא, האבא שואל את הבן, תגיד לי בני, מאיפה אתה משיג כל יום כאלה מאכלים משובחים? אז הבן אומר, אבא שתוק, הכלבים אוכלים ושותקים, תאכל ותשתוק. ככה הגיב הבן. אז מה הוא קיבל, מה הוא מקבל בן כזה? גיינו. נתן לאבא שלו כל טוב, אבל מה? הוא לא ידע לבטא את זה בצורה נכונה. לעומת את השני, שלח את אבא שלו לעבוד בעבודת ריחיים. למה? כתוב שהגיע צו של המלך, והבן היה עובד בריחיים, זה היה הפרנסה שלו. הגיע צו של המלך שאבא היה חייב ללכת, הוא היה צריך מישהו מהמשפחה ללכת, וזה היה טבעי שאבא ילך, כי אבא יושב לא עושה כלום. אז הבן אומר לאבא שלו, אתה יודע מה אבא, בוא אתה תעבוד בריחיים במקומי, אני אלך לעבודת המלך, כי שם או שזה עבודה קשה או שמקבלים מכות שם. אם זה עבודה קשה או מבזים, אני אתבזה, לא אתה. אם יקבלו מכות, אני אקבל את המכות, לא אתה. אז בוא אתה תעבוד בריחיים. אז זה בן ששלח את אבא שלו לעבוד בריחיים, הוא מקבל גן עדן. אותו דבר זה הפוך מאבא לבן. אבא יכול לתת לבן שלו, אבל יאללה, קח כבר, נו, גמרנו, זה כזה נודני, קח, מה אתה מבקש? נתתי לו כל טוב, אבל שילבתי את זה עם איזשהו מילה שמבטאת ריחוק. ואבא יכול לא לתת לבן שלו רק איזה ממתק קטן. לא, אבא שאין לו כסף, הוא לא מסוגל לקנות לבן שלו לא יודע מה. אז מה, בגלל זה הבן ירגיש חסר? אם האבא ייתן לו את הדבר הקטן עם דברי חום ואהבה, הבן הזה ירגיש יותר סווה מהבן השני שקיבל אולי מיליון דברים אבל אין לו חום ואין לו אהבה. לפני תקופה מסוימת שלח לי מישהו סרטון קטן של דקה וחצי, משהו מדהים ויפה ועם עוצמה מאוד חזקה. איש עסקים חובק עולם, רואים איך שהוא יושב, מנהל טלפונים, הכל, באמצע הוא מקבל טלפון, כל טלפון מרים יד, עוד טלפון, אתה לא להפסיד אף קליאן. אחד הטלפונים הוא מרים, הבן שלו מהבית מתקשר. אומר, אבא, כמה אתה מרוויח לשעה? אז האבא, מיד תוריד את הטלפון, אל תפריע לי באמצע, אבא, תורק לו את הטלפון. אחרי, באמצע נוסע ברכב, שוב, הבן מתקשר, אבא, כמה אתה מרוויח לשעה? אבא אומר, אל תפריע לי באמצע עסקים. פתאום סוף סוף האבא הגיע הביתה, איך שנכנס הביתה, לקח את הבן שלו, שלום, הבן רץ לאבא, אמר לו, אבא, כמה אתה מרוויח לשעה? אמר לו, מה אכפת לך? $100 לשעה. אז הבן אומר, אוקיי, בסדר. יצא הבן לחדר שלו, חזר אחרי חצי דקה, הביא את כל האוסף שהיה לו במגירה, $50, בא אל האבא, אמר לו, אבא, ככה, $50, תן לי חצי שעה. איש עסקים גדול, אבל הבן קיבל כל מה שהוא רוצה, גר בבית פאר, והוא מרגיש שאין לו אבא. אבא לא חסך ממנו כלום, אבל הוא חסך ממנו את הדבר הכי חשוב, שקוראים לו אבא, שצריך להיות קרוב לבן שלו.
זה תוספת לעבוד
ובנים. אוקיי, נכון.
זה
בעצם הרעיון. הרעיון הזה, זה הרעיון שצריך לזכור כל הזמן. לתת את עצמנו לבן. כל הרעיון של אבות ובנים זה אותו רעיון. קח את הבן שלך, רק אתה והוא, הולכים ביחד, אתה יושב איתו, וקרוב אותו, נכון, זה אותו רעיון.
תעזוב הכל, שב איתו חצי שעה.
חצי שעה, תשכח מהעולם, נכון, בדיוק.
לשחק איתו
משחק. בדיוק, נכון. ובהחלט, גם לשחק, זה עוד נקודה. לשחק עם ילדים, אמרתי קודם, בתחילת הדברים של אהוב, זה נקרא לאהוב מה שהילד אוהב. כל הורה יעשה חשבון לעצמו, מתי יצא לו לשחק עם הילד שלו? את המשחק שהילד אוהב. את השטויות שהילד אוהב, בכל גיל. תיישב על הרצפה ותשחק איתו, אם זה גיל שהוא אוהב לשחק עם הקלפים, תעשה איתו משחק קלפים. אין לכם מושג איך הילד יהיה מאושר שאבא או אמא שיחקו איתו משחק קלפים והוא יזכור את זה 20 שנה אחרי זה. הוא יגיע החופש הבא, הוא יגיד, אמא או אבא, אפשר לשחק עוד הפעם? הוא משחק כל היום, אבל הוא ירגיש את האהבה שיש בין ההורה לילד. וברגעים הללו אנחנו מניקים לו את האנרגיה הכי טובה לחיים, ואין לזה תחליף. וזה מה שצריך לזכור כל הזמן. כמה נלמד אותו, כמה נחנך אותו, מי יודע. אם נצליח יותר, נצליח פחות. לאיזה מחנכים נשלח אותו, אולי נצליח יותר, אולי נצליח פחות. אבל כמה אהבה לתת לו, זה תלוי בנו. ואם אנחנו ניתן אהבה בלי גבול, ואף פעם לא נעשה חשבונות באהבה, נוציא בעזרת השם נחת אמיתי. גם אם בדברים האחרים לא היינו הכי טוב, אבל בזה לא נחסוך אף פעם. פשוט נכניס לראש, כל יום, כל יום חייב להיות שהילד יקבל אהבה, ואחד הרגעים הכי חשובים ביום זה כשהילד חוזר הביתה. מהלימודים, מהגן, מהבית ספר, או אם הוא חוזר פעם בישיבה. כשהילד חוזר הביתה זה הרגע הכי קריטי, כי הילד היה רחוק מהבית, הוא חייב להרגיש כאילו, אם זה ניקח ילד קטן בגיל גן בדמיונו, כאילו כל היום שהוא היה בגן אמא עמדה בפתח וחיכתה שהוא יבוא. ככה הוא צריך להרגיש, הוא צריך כל יום לחלום כאילו ככה, בגן הוא חולם, בטח אני בא הביתה, אמא רק מסתכלת, ואיך שהילד בא, או כמה חיכיתי לך שתבוא, הוא שומע את זה, הוא חי.
תמיד, טכנית, בוא נניח כשיש משפחה ברוכת ילדים למשל, והילד הזה מגיע פתאום תינוק בוכה, כל
אם זה קורה פעם ב... אם זה קורה פעם ב... נו. אבל לפעמים, כך דוגמה יותר שכיחה, נמצאים באמצע טלפון מאוד מרתק ובדיוק הילד מגיע. הילד צריך לשמוע, אני חייבת לסיים, הילד שלי הגיע, הוא הכי חשוב, שלום, להתראות ולסגור את הטלפון. אין לכם מושג אם הילד ישמע את המשפט הזה, כמה זה שווה.
גם הבעל.
גם הבעל, נכון? זה שווה הון, הון שבעולם. הילד צריך לשמוע את זה. ולעשות את זה כפשוטו, לסגור את הטלפון, כי עכשיו הילד הגיע. ואם יש כמה ילדים, ההורה יכול לשים אחד פה ואחד פה, ותוך כדי שהוא מרגיע את האחד, אז מותר לו לשים את היד השנייה על הילד שעכשיו הגיע, ולהראות לו שלפחות לתת לו איזה חיבוק אחד קטן, ולהגיד לו רק שנייה אחת, אני ארגיע אותו, ואני מיד חוזרת אליך. אבל לפחות שיראה שהתייחסנו לחזרה שלו הביתה. לפעמים קורה שילדים מגיעים הביתה מהגן, במיוחד קטנים, מתחילים לבכות יום יום. קורה דבר כזה. הילד מתביית, הוא בא הביתה, הוא בודק אותנו אם אנחנו, הוא מתחיל למשוך את תשומת לב. אם הוא יקבל את תשומת לב, אז הוא אומר, לאט לאט זה ירד. או נתן עוד דוגמה קטנה, אפשר לתת דוגמאות אין סוף. ילד קיבל מכה. כואב לו. הוא בא, כואב לו, הוא בוכה. מה אנחנו אומרים לילד? אם אומרים לו, לא, לא, זה יעבור, הוא יפקיע יותר חזק. בוא רגע
חנשיקה, איפה כואב?
זה לא יעבור. לא יעזור, הוא יזכה יותר. אם אנחנו נזדהה בכאב, זה יעזור הרבה יותר. נגיד לו, וואי, כמה זה כואב, אתה צודק. ואם אפשר להגיד לו, שזו יהיה שקר גס, כשהייתי בגיל שלך פעם קרה לי משהו כזה, וזה כל כך כאב, אני ממש מרגיש אותך. תראו שזה לאט לאט יורד, יותר מהר מהנשיקה, למה? כי הוא מרגיש שאנחנו אנחנו בעולם, אנחנו בצד שלו, אנחנו מזדהים איתו. זה נקרא שאני אוהב את מה שהוא אוהב, אני חווה את מה שהוא חווה.